טוב, נאמר כאן הדברים השייכים לתערובת חמץ. ידוע שחמץ החמיר בו חכמים יותר מכל האסורים שבתורה. בכלל זה מין תערובת של חמץ שבכל האסורים בטלים בשישים, ואילו בפסח חמץ בפסח המשהו. חמץ בפסח, ההדגשה שהתערובת הייתה בפסח, אבל אם היה למשל תערב לו חמץ לפני הפסח, בכל הדברים האלה אומרים כמה שעדיין בחל איסורו של החמץ הוא בטל כבר בשישים, ודווקא מנה שמותר באוכלו בפסח. ולא אומרים עוד פעם כשיבוא הפסח חוזר ונעוד לאסור אותו במשהו, אלא כיוון התבטל, התבטל. כמה בטיל. כמה דברים יש, למשל, שהיום במציאות אנחנו יודעים שיש הכל פנים חשש סביר בעניין תערובת. בכל המאפיות שיש לנו היום, מאפיות כולם נעשים, המצה נעשית היום על ידי מכונת חשמל. יש שם איזה מקומות, אולי שם לא תיגע בו יד, אי אפשר להגיד שהיד תיגע לשם, ונשארים אולי איזה פירורים של עיסה, ואחר כך בפרט כשמנקים בין כל 20 דקות או חצי שעה מנקים את המכונה, ואי אפשר לשטוח את היד במקומות כאלה כל כך פנימיים, וכמעט העין גם כבלתי סורם, ונשאר שם איזה חתיכת עיסה. עיסה שנשארה בלי שום תנועה אחרי 18 דקות היא חמץ. כך פסק מרן, אם משאירים עיסה ללא תנועה, לא מתעסקים בה, כל זמן שמתעסקים בבצק זה לא מחמיץ, אבל שישאירו אותה בלי תנועה אחרי 18 דקות היא מחמיצה, זה חמץ גמור. כן, עכשיו כשנשארה התנועה עד שנקו את המכונה, לוקחת חצי שעה, לוקח יותר, ונשארה אותה אותו פירור נשאר באיזה בחורים, בסדקים, ועין לא ראתה אותם, ואחר כך כשהתחילו עוד פעם להפעיל את המכונה, והתחילה עוד פעם העיסה להתעסק, נתלשה אותו הפירור, ונתערה ביחד עם העיסה. הרי איך העיסה הזאת מעורה בחמץ? שהרי אותו הפירור, כיוון שלא חלו בו ידיים במשך חצי שעה, כבר נעשה חמץ. וכשאחר כך נתערב עם העשה האחרת, הרי שוב פעם יש כאן תערובת. אם תאמר חמץ בפסח ממשי הוא, אז לא הרווחנו שום דבר. כל העשה כולה עצורה. אפילו תהיה עשה כל כך הרבה גדולה, יש פי אלף מאותו הפירור, פי אלף ואפילו פי מיליון, הכל עצור. חמץ בפסח ממשי הוא, כלומר אין לו שום שיעור, אפילו פי מיליון. אומרים חמץ אפילו באלף לבטיל, אבל דווקא אלף, אפילו אלף אלפים. ולכן בשביל יש בעיה, בטעם זה לא נותנים למאפיות האלה לעבוד, מאפיות של מצות, לעבוד בימי הפסח עצמו. כי בפסח עצמו יש בעיה גדולה, כמו שאמרתי, יכול להיות שיפול איזה פירור, יחד למעשה, וחמץ הפסח, בתוך הפסח עצמו, אפילו באלף לבטיל. אבל כשעושים זה לפני הפסח, אז אנחנו פוסקים הלכה שאינו חוזר ונעור, כבר נתבטא בפני הפסח בשישים, עדיין לא חלה איסור של חמץ, ולכן דינו כדין כל האיסורים, בטל בשישים. מה העשה הגדולה הזאת, מה זה הפירור לפניה? כבר נתבטא בשישים. אחר כך בא אחרי זה הפסח, לא אומרים עוד פעם חוזר ונעור, חוזר ומתעורר האיסור של החמץ, אלא כמה שבטל בטל, נגמר, מותר לאכול את העשה הזאת לפסח. זאת אומרת, המצות שלנו היום, אין בהם חשש לאור פסק ההלכה, שלא אומרים חוזר ונעור. מה זה חוזר ונעור? אם תאמר חוזר ונעור, זאת אומרת חוזר מתעורר האיסור של החמץ, כמה שמעורה בו פירור אחד קטן של חמץ, חוזר ואוסר את כל העיסה, את כל המצות, כולם חוזרים ונעצרים. אבל כיוון שאנחנו ברוך השם קיים עלן, אין חוזר ונעור, אין זה לחוש. גם למי שאומר חוזר ונעור, זה דווקא כשאתה יודע בבירור שיש שם איזה דבר תערובת. אבל כשאתה חושש, חשש, זה אני אומר, בכל עשה ועשה יש החשש הזה, יכול להיות באיזה עשה אחת, אחרי הניקוי למשל, שהפסיקו את הפעולה של המכונה, ואחרי חצי שעה, כמו שאמרתי, התחילו עוד פעם להפעיל אותה, וזה יש קצת החשש הזה. אבל שאר כל זמן שהיא עובדת, עובדת, עשה אחר עשה, עשה אחר עשה, אז אין החששות האלה. יכול להיות שאם נהיה איזה פירור, פירור יכול להיות פעסה אחת, יכול להיות בכל העשרות כולם. אז בכל עשה ועשה אני אומר שאין שם שום פירור. מי אמר לך? מרן כותב בסוף סימן תפנון א' בבית יוסף, שאפילו למי שאומר חוזה וניעור, זה דווקא כשאתה יודע בבירור, בוודאי שיש שם תערובת. בחשש תערובת, בספק, בוודאי שלא אומרים חוזה וניעור. לכן, הסברה שאני אומר אותה, לא רק לנו הספרדים, שאנחנו פוסחים כמו דעתו של מרן, שאומר אין חוזה וניעור בפשיטות, אין לו שום סייג בדבר הזה, אין חוזה וניעור, זה דעתו של מרן. הרמה עשה חדוקים בזה. מתי אומרים חוזה וניעור, מתי לא אומרים חוזה וניעור, בלח בלח לא אומרים חוזה וניעור, ביביש כן אומרים חוזה וניעור, מה זה לח בלח? כגוי שנפל פת ביין, לחם, נפל בתוך יין, לפני הפסח. והיה 60 פעם נגד הפירור הזה, נגד הלחם הזה שנפל. אז סימן אותו, לקח לעין הזה, סימן אותו יפה, כדי שלא יחדרו שם הפירורים האלה, אחרי שהוא נמס בתוך היין, אז חזר פעם, סימן אותו יפה, ורוצה לשתות את היין הזה לארבע כוסות של פסח. מותר. למה? אפילו שהיה בתוכו לחם, אתה יודע בבירור, היה בפנים לחם. אבל אחרי שאתה סיננת אותו, 60 פעם נגד הלחם היה, באמת לא צריך אפילו 60. למה? בדבר צונן לא צריך 60, רק בדבר רותח, בדבר חם, צריך שיהיה 60 פעם. אבל פעם אפילו 60 לא צריך, כיוון שתקווה מיד הרגישו. אבל יכול להיות ששהה שם הלחם 24 שעות מעט לעת, ואז כבוש, הרי הוא כמבושל. כל דבר שכבוש, זאת אומרת שנשאר דבר שהוא יבש בתוך לח, זה נקרא שמו כבוש. אם נכבש 24 שעות, והוא לא הרגיש מתחילה, נפח חתיכת לחם, הוא לא הרגיש. ואחרי 24 שעות בא, פתאום רואה שיש שם לחם. אז מה הוא עושה? מסנן יפה את היין, למרות שיש כבוש כמבושל, אז זאת אין טעם. אבל יש ביין 60 פעם נגד הלחם הזה, נגד הפירורים האלה. לכן אנחנו אומרים, כיוון שהחזר וסימנים אותו יפה, מכן כבר נתפרטן ב-60, ואין החוזר וניעור. יבוא הפסח, מותר לשתות את היין הזה. זה גם הרמה מודה. למה? מפני שזה לח. בלח בלח, מודה הוא שלא אומרים חוזר וניעור. אבל מה שאין כביביש, כמו פה, חתיכת פירוש של עשה שנפלה בתוך העשה, זה דבר יבש, ממשות, יש ממשות. לכן, בזה מחמיר הרמה. אז זה אמרתי, אפילו לפי דעתו של הרמה שמחמיר. הוא מחמיר בוודאי, הוא מחמיר בספק. לכן, אם אתה חושש שמה אותו הפירור שלא שרת בו ידיים, נחלו בו ידיים, נפל בתוך העשה הזאת, ואסר אותה. אבל יש 60 פעם כנגדו, וכמרה אין חוזר וניעור, ובספק, אפילו הרמה מודה שמותר. שלא אומרים חוזר וניעור. יש בעיה גדולה שעוררנו אותה כמה שנים, בעניין המים של הכנרת. מים של הכנרת, יש על שפת ים כנרת כמה מסעדות שאנשים חילוניים, אין להם דת בכלל. יש גם כן בתי מלון שם גם כן. באים שם גויים, יהודים, מתארחים שם, אוכלים חמץ, ואחר כך השיעורים של האוכל זורקים אותו בתוך הים. למה להם לעשות מזבלה ולהביא מסעיות שיחו את הזבל? זורקים את זה, יש להם הכל, ותשאיר מסורת ים, כל חטא אותם. כל מה שיש להם, זורקים את זה בתוך הים. טוב, אם כן, הקופני, הבעיה היא ככה, לחם למשל, לצערנו הרב, מביאים גם לחם, פיתות, אוכלים שם. יש חוץ מזה אנשים תיירים, או לא תיירים, אנשים שהם רוצים ללכת לטייל, עושים פיקניקים. על שפת ים כנרת, ועל ים לקום 250 מכות, אוכלים, מזכנבים, ואחרי זה, מה שנשאר להם פסולת של לחם, כל מיני דברים, זורקים את זה. הם אומרים, עושים טובה עם הדגים שיאכלו אותם. אבל אתה בטוח שהדגים אוכלים את כל הפירורים האלה, את כל הלחמים האלה. אם נשאר שם לחם, ונשאר בתוך הים, עושים 4 שעות, זה כבוש, הרי הוא כבושה. או גם כשופכים, כן, ממש דברים, למשל, משקעות שיש בהם ספירט, למשל, שיש בהם גם כחמץ. אולי במשקעות, נאמר, בירה, לא בירה, דברים כאלה, זה נותן טעם לפגם. נותן טעם לפגם מותר בפסח. ידידן, האשכנזים מחמירים נותן טעם לפגם בפסח. אנחנו מכירים בנותן טעם לפגם. از گمی میتین طعم ها بیره هزوت بس میباش شدن مکم شده شفق و تپیده خمایم طعم شده مأوس لا یه ششیم دفکا پی ارک ششیم پی میلیون ششیم یه شما אבל גם כן מה, זה טעם שלה, טעם, טעם מאוס. אבל הבעיה היא סוף סוף, אם אתה אומר חמש לפסח ממה שהוא. מה שהוא פירושו אין לו שום שיעור בכלל. פי מיליון, פי מיליארד, פי לא, לא, אין שום, שום שיעור. זה פירוש מה שהוא. זה במה שהוא, אם כן אין מילה, כמה שיש שם חמץ, וגם הלחם גם כן שוהה שם, נגיד, 24 שעות. במקרה, שיש 24 שעות, אז גם כן כבוש עלו כבושן. ושוב יש בעיה, איך מסתפקים, מסכנים, מכל אלה שהם שותים מהמים, מאלה של הכנרת, זה המוביל הארצי, לוקח את זה, שוחל את זה, לא רק של אנשי טבריה. כל הסביבה שם, כל הסביבות כולם. אני לא יודע, אולי גם בירושלים.
60%
מהמים
בירושלים,
מהכנרת. מירושלים. גם בירושלים, כן? הבעיה היא כמעט ארצית. איך אנשים לכי, אם כן, מים לא נשתה, יש בגמרא בבתי דף סמך, אם כן, מים לא נשתה, כך אומר רבי יהושע. אם כן, מה נעשה אנחנו באמת? וכי גוזים גזרה על הציבור, שכשרוב ציבור לא יכולים לעמוד בה, צריך להבין, אם כן, איך, אבל איך ההתר? רבותינו כשגזרו, חמץ לפסח המשהו, ולא עשו חילוקים בדבר הזה. אם כן, מוכרחים אנחנו לתת איזו צברה לכל הפחות להקל בזה. יש איזו סברה שלא שייכת פה. זו השאלה הזאת נשאלה לגאונים האחרונים לכל ארצות אירופה, שם הנהרות שהם נמשכים עשרות קילומטרים, מאות קילומטרים, נהרות שנמשכות על פני הרבה כפרים, הרבה עיירות, ומשתפקים, משתפקים מים לקחת לשתייה ולבישו לכל אחרים מהמים ההם של הנהרות. על שפת הנהרות היו בהרבה כפרים של גויים, יש שם תעשיות, יש שם כל מיני תעשיות, ריחיים, המים מפעילים את הריחיים, אז היו עושים את זה בשפת הים, והרבה ריחיים של קמח, הפסולת של הקמח, שולחים אותו בתוך הנהר. הנהר הזה מסכן סופג את כל החמץ, כל הלכלוכים האלה, סופג אותם. עכשיו, אם יש שם חמץ, אז במילן, הכל אסור, כל מי הנהר האלה, גם כן אסורים. אז זה עמדו כמה מספרי הפוסקים. רבי שלמה קלוגר בספרו האלף לך של יומו, הוא כותב נימוק, הוא אומר, כיוון שזה נמשך כל הזמן, זוחל, המים לא נשארים במקום אחד, לא כמו וקיימה, לא נקבים במקום אחד. אז המים האלה שהם כל הזמן נמשכים, מתחלפים מפעם לפעם, אפילו נשאר איזה מקום דחם, אבל המים עוברים תקף ומיד. בכבוש כבושה צריך שיהיו המים נקבים באיזה קלי למשל, נמצאים בתוך קלי, ונמצא שם איזה חתיכה של חמץ או משהו אחר, איסור אחר, אז יש איך לומר כבוש כבושן. אבל כל זמן שהמים מתחלפים, יש איך בזה כבוש כבושן. יש בחיים פלאצ'י בספר רוח חיים, סימן תו סימן זין, משמע שהוא מפקפק בנימוק הזה. אבל הרב מהרשם, רבי שלמה זכאי שבדרון, בתשובה אותה, הוא דוחה רבי חיים פלאצ'י, את הראייה שלו, הסדחים לדעתי כתר בחיים פלאצ'י, הספר הזה ודאי לא היה לו למהרשם, אבל הוא עתיק את זה מספר סדחים ודחה את דבריו, והסכים באמת שכל זמן שיש תנועה במים לא נשארים מקום אחד, אז לא שייך בזה כבוש כבושה. זה נימוק חורה סביר, אלא סוף סוף לא יצא הדבר מדי מחלוקת. תחלה המהרשם בעצמו הוא החמיר וחכם בסוף חזר בו והקל. טוב, אז הוסיפו שם עוד נימוק, גם כן פוסקים בספר טוב טעם ודעת, גם כן רבי שלמה קלוגר, הוא מנמק שם איזה נימוק, אומר דבר חידוש גדול. אומר בתשובת רש"י, מביא אותה מרן בבית יוסף רשת חדד סימן תמ"ז, כתוב שם שהטעם הוא שחכמים אסרו את החמץ במה שהוא, כי נשאו דקרצה משום דעבר על בר יראה ובר ימצא. זאת אומרת, שאר ברשותו חמץ. מאיפה בא החמץ בתוך התבשיל? אלא כן נראה שהשאיר ברשותו חמץ. אז לכן, כיוון שהשאיר ברשותו חמץ, כנסו אותו חכמים, ולכן אסרו את זה במשהו. לא ש... כמו שהתורה אמרה, לא בר יראה ובר ימצא. והוא עבר על זה, והשאיר חמץ ברשותו. נחל בתוך התבשיל, עושים לו את זה במשהו. כך מסביר רש"י. אבל אם ככה יוצא, אם זה של גויים, או של הפקר, شيء أفي مدير عضا عبر أي بري متي كموكو نفال الليحن شعسيم أو هكيمح شعسيم إليها كفريين إلي زلكيم داحم زلكيم كيمح زلكيم كل زي بتخى نهارات إلي ونهارات لا يشتفوها فلتو مثلا ما نشعرهم شما كبو بكايمة زي شما كعنيان شل كبوش بخل زوت زي شل قوي أفي حد لو عبر عبر أي بري متي القويم زلكو شما تحميس القويم زلكو شما كيمح لما يرغم معسين بخول يوم ببئرات הרבה פעמים זורקים להם שם דחם, בפרט גויים ושעים שהם צונעי ישראל, היו בכוונה תחילה, לפני פסח, יודעים היהודים מבערים את החמץ, שולהם מענות מהחמץ, לוקחים בכוונה בתוך באר של מעיין, וזורקים שם פרושות של לחם, כדי להכעיס את היהודים. טוב, כמה לעשות עכשיו? זה לא לשתות את המים האלה? אז הוא אומר, הצבח הוא, כיוון שאנחנו, שום יהודי לא עבר, עבד הרעב בני מוצא. אלא זה חמץ של גויים, וחמץ של גויים לא שיהיה חמץ לפסח ומשהו, רק בחמץ של יהודי. זה חדוש, חדוש גדול זה, שאומר בשלמה דרוגיה בספר תמותה המדעת, יש גם כן עוד כמה שהסכימו עמו בנימוק הזה, אבל יש, תיחו על זה דברים קשים, יש בספר שערי תשובה, בסימן תפסמך זעים, גם הוא כתב את הנימוק הזה, שלא שייך, אצלו היה מעשה, מעשה מביא את זה בספר שער אפרים. זאת אומרת, עוף היה עף וכף בפה שלו. הוא חטף כף מאיזה מטווח או איזה מחצר. גם עופות יש גנבים. כן? העוף הזה הלך, היה כף בפה שלו והיה מלא שומן, היה מלוכלך משומן. ואחר כך, כשעף, כנראה את עיית מסכן הפה שלו, ונפל לו הכף הזה, נפל בתוך סיר של תבשיל, יהודים היו בשלים בחצר, ונפל לה הכף הזה בפנים. עכשיו, לגבי, אם אתה חושש אולי זה היה חלב, שמנת או חמאה, יש 60 פעם ויותר, הסיר יש עם בשר אמנם, אבל יש 60 פעם נגדו, אם אתה אומר חלב אפילו, יש 60 פעם כנגדו, אין כאן הבעיה. הבעיה היא אולי הכף הזה לא תחנך מאיפה גנב אותו. אם לקח אותו ממקום של יהודים או ממקום של גויים, אולי לקח את זה מטבח של גויים, מטבח של גויים, זה מילות הטרפות, לא רק מילות הטרפות, זאת אומרת בתל בשישים, אבל אולי זה גם כאיה של חמץ, מי יודע מה בשירו שם, דייסה, בטיח, זה המוות, לא יודע מה שעשו. אז זה מסכן, כשלקח העוף הזה, בא ולקח את זה, בשבילו חמץ מותר לאכול. העוף לא עשו לו לאכול, הוא עדיין לא מצווה במצוות. אבל כשחטף את זה, שם את זה בפה שלו, והוא לקח משל גוי, אם זה של חמץ, אז זה חסק חמץ, כשיש פה, זה אפילו בערך לבטים, הכל נעשה, לא מועים פה 60. כן, נסתפק בזה שער אפרים. הוא דומה לומר, שער אפרים חשב לומר, הוא לא תלוי אם רוב העיר ישראל או רוב העיר גויים. אם רוב העיר ישראל, אבל אם משתמע קודם פריש מרובה פריש. בטח העוף הזה גנב את הכף הזאת, לקח אותה מאיזה ישראל, אז לחוש לחמץ, סתם ישראל חזקת קשרים, אז אין לחוש. מה יש לחוש? רק משים אולי בשר בחלב, יש 60 פעם, גמרנו, הכל מותר. אבל אם רוב העיר גויים, יכול להיות משתמע, אומרים, קודם פריש מרובה פריש, לקח ממטבח של גוי, והגוי עושה דסח עדש, עושה חמץ, עושה הכל, אם כן יש מזה תערובת של חמץ, וכן יכול להיות, יכול להיות שזה אסור. הרב מסתפק בדבר הזה. בא שער התשובה ואומר, ולי נראה להתקין בפשיטות. למה? אפילו מזה של גויים. למה? אומר, בגויים משך חמץ לפסח משהו. הלא אומר ראשי, כל הטעם למה חמץ לפסח משהו, פני שערה עבר העיר בני מצא. וזה חטף אותו בשביל גויים, גוי מוזר על חמץ, הוא יש לו ברי רעב אני מצא, וישראל חייבים בזה. לכן, כשנפל הכף את זה, יכולים להטיל את המאכה, למה בתל בשישים כדין כל האסורים. אז גם הוא הולך באותו הדבר. והוא ממשיל את זה, משד לחמץ שנתערב קודם זמנו. לפני זמן אסורו, אחר כך לא אומרים חוזר ונעור, כשיגיע הפסח, מותר. כבר נתבטל בשישים מלפניכם, ולא חוזר ונעור. אבל גם עכשיו, תראו שזה בתוך הפסח, כמו שזה של גוי, כמו שזה בפני הפסח. זה ההשוואה של הרב שערי תשובה. איזה שערי תשובה, זה תנד למסייעדה של רבי שמעון קלוגר. גם יש ספר גור אריה יהודה, אחד מגאוני אשכנז, גם הוא אמר את החדוש הזה, כל שזה של חמץ, של גויים, וזה לא שאיך חמץ לפסח חמשים. כל זה כדי להתיר גם כן את הנהרות או הבערות ש... שגויים ושטחים שם חמץ, פסולת של חמץ. אומר, אין בזה שם חשש. מטעם כמה שזה של גויים. אבל לעומתו יש ספר יד יהודה, ביהודה לנדו. יש לו חבור על יורדעה. בסימן פחית הוא מביא את הסברה הזאת, משער התשובה, ודוחה אותו, נותן לו את זה במנות, במנה, ימרה אחת אפיים. אומר, הסברה הזאת מקצית מן הדעת, אסור לומר אותה, וזה הבל חפשנו, וזה טעות, וזה ככה. לא רק הוא אומר ככה, יש ספר אבני נזר, של הגאון בסוכות שוב, מביא את סברה של, של שער התשובה, ואומר, אין ספק שזה שיבוש גמור, שאסור לומר ככה. אין הפרש אם זה, אם זה של גוי, אם זה של ישראל. החמץ עצמו הוא אסור, מה אכפת לי אני אם זה של גוי של ישראל? אומר, עוד שהרבה פוסקים כתבו, הטעם למה החמירו כל כך שיהיה משהו, מפני שהחמץ לפסח חייב עליו כרת. אז בכי חמץ של גוי, אם מוכר אותו יהודי לא חייב כרת, גרגר חייב כרת. אז מה אכפת לי אם זה של גוי, אם זה של ישראל? לכן הוא תוחה את הסברה הזאת בשתי ידיים. בספר... את יהודה שאמרתי, הזכרתי אותו, הוא אומר, מצווה לפרסם ולהודיע שהכל זה שיבוש וטעות. בא הגאון מהרשם, בשלום מרדכי שבדרון, בספרו, אומר, ואני אומר, אין לך מידה יפה מהצניעות. מה שאומר, מצווה לפרסם, אני אומר, לא מצווה לפרסם. ואני אומר שהסברה הזאת היא נכונה, וישרה. הוא מביא כמה ראיות לסברה הזאת. לכן הסברה הזאת עדיין נשארה מפוקפקת סוף סוף. אחד אומר שזה שיבוש, אחד אומר שזה טעות, אחד אומר שזה הבל, ושלושה פוסקים אומרים שזה מותר. הנה אנחנו אמרנו, יש לך רבי שלמה קלוגר, יש סגור אריה יהודה, ושערי תשובה. שערי תשובה נמנעלו, אם כן יש כמה פוסקים שאומרים ככה. לכן קשה להחליט בדבר הזה, אבל להסתמך על זה לבד, ודאי שלא. צריך למצוא עוד נימוק. אפשר למה למצוא עוד נימוק? לא כל כך בעיה למצוא עוד נימוק. הנימוק הפשוט ביותר, עצם הדבר, חמץ לפסח ומשיהום, זה לא דבר מוסכם מכל וכל. אמנם כתוב ככה בגמרא בפסחים דף למד. אמר רבה, הלכתה, חמץ לפסח ומשיהום. אבל הגרסה הזאת שנויה במחלוקת. יש אומרים שמצאו בגמרא, בגמרות הקדמוניות, שלא היה כתוב הדבר הזה, שחמץ לפסח ומשיהום. אלא חמץ לפסח אסור בשישים, בנותן טעם. אם כן, גרסאות שונות יש בדבר. גם רבנו טעם, גם רבנו תם מובא בתוספות פסחים דף למד וגם בחולין דף צדיק זין דעתו היה להלכה שחמץ לפסח בטל בשישים כמו כל האסורים כולם. הוא אומר וחפש בבעל הרחוב גדולות של אספמיה, הבא מהאספמיה אני יודע, ודאי באותו זמן מכתבת יד, לא היה באותו זמן דפוס בעולם, כן הוא מצא שם מה שלא כתוב במשהו, כתוב בנותן טעם, כן? לכן הוא היה סובר שבהלכה מספיק חמץ לפסח בשישים. זה שאלתו דרבה הגאון, הוא יותר קדמון. והוא גם כן קטע חמץ לפסח בשישים. ובזרחיה לוי בעל המאור, גם כן שמה בסוגה של פסחים, כותב חמץ לפסח בטל בשישים. ונעיד שכן דעת חכמי צרפת, וכן דעת עמודי עולם, חכמי צרפת וחכמי נרבונה. הרב הרמב"ן הסתיק עליו בספר המלחמות שלו, אבל מה שכותב שקהל דעת חכמי צרפת זה לא נכון. לדעתו אמנם שרבינו תם שהיה צרפתי, אבל לא הודו לו כל חבריו. כן, לא הודו לו, לא הודו לו. אבל הוא מסכים שחכמי נרבונה, הוא לא כתב עליו כלום. חכמי נרבונה באותו הזמן היו עמודי עולם. וכן, סוף סוף יש בזה מחלוקת. יש השאלתו ברבי הגאון, יש לנו רבינו תם, יש רבי זכריה לוי בעל המאור, כן, וחכמי נרבונה. כשיש לנו איזה, כל דבר שהוא תלוי במחלוקת, מצרפים, אפילו שזו סברה של מיעוט, כותבים הפוסקים, שאנחנו כשעושים ספק ספקה, לא צריך יהיה כל ספק שיהיה שקול במחלוקת הפוסקים. אפילו מיעוט נגד הרוב, ונפסק ההלכה כמו הרוב, והמנהג כמו הרוב, אף על פי כן דעת המיעוט, מצרפים אותה במקום שיש עוד ספק נוסף, ועושים ספק ספקה כדי להדיר. זה כותב בשלושת תשובות בן דוד, כותב את זה גם כן דבר משה, רבי משה אמרליו, זה כותב את זה הרב ביוסף מורכו בספר אוהד יוסף, כך כותב גם כן רב זבחי צדק בספרו יורדי עף, שמה קופיות, כך כותב את משה, רבי משה ישראל, גם כן, שלושת תשובות שלו, כמה פוסקים כותבים, שאפילו סברת מיעוט מצטרפים אותה בספק ספקה. כך כותב רבי שלמה קמחי בספר ימי שלמה. עכשיו, לפי זה, יש לנו ספק ספקה, שבאמת, כשזה חמץ של גוי, לא אמרו חמץ לפסח במה שהוא, אלא בשישים. זאת אומרת, שלומר, אין לך כמו הסברה הזאת, ההכרה, שמי לך בכלל שחמץ לפסח בשישים, מי אמר לך שזה במה שהוא? אז זה שאלה, לא מחלוקת. אז מצטרפים ספק ספקה כדי להקל. נמצוא, אפשר למצוא. אבל בעניין של כשזה נקנים המים, שעובדים כל המקום אחד, ובעניין שלנו גם כן, של כנרת, זה לא יעיל כל הדברים האלה. למה? פה יהודים לצערנו. ביהודים, חמץ של יהודי, תקף מיד נאסר. יש בו גם כן כל האסורים. יש בו כרת, יש בו בדיראה, יש בו מצה, הכל יש בו. ואלה המסעדות, לצערנו הרב, של יהודים. מסעדות, בתי מלון, וגם כן יהודים חילוניים שאין להם מה לעשות, עושים פיקניקים, עושים, הולכים שם ועושים פיקניקים, וזורעים שם הרס וחורבן. אחרי שהם יוצאים משם, אוי ואבוי, איזה עבודה יש שם, מסכנים, טבריה צריכה, חצי התקציב שלה בשביל לפנות את הלכלוכים שלה, אנשים האלה. כן? על כל פנים, כמו שהם של יהודים, לא שאיך הטעם הזה. כל מה שאמרנו, מפני שגוי לא מצווה, אין לו דין בדרך ואני מצא, אפשר לומר שלא כנסו שיהיה במשהו. אבל ביהודים, אני קומצים, אין הפרש אם זה יהודי חילוני או דתי, אין בדבר הזה לפי הדין. לכן ממילה, עדיין חזרה קושיה לדוכתה, איך אנחנו כמים לא נשתה, איך נשתה שותים את המים. לכן מוכרחים למצוא סברה אחרת. יש באמת סברה כזאת, יש ספר, קוראים אותו שאלות ותשובות ספר יהושע. זה גאון אחד בתנפול, תנפול, יש את זה בגליציה. זה שמו רבי יהושע השל. הוא היה חברו של הגאון בעל חוות דעת. בספר יהושע, יש לו סימן ה' וסימן ת', פעמיים כותב את זה. הוא כותב את השאלה שלו לבעל חוות דעת, הגאון רבי יעקב מליסה. הוא היה מגדולי הדור בזמנו. אז הוא כתב אליו על עניין הנהרות האלה, כמו שאמרתי, שיש בכל הכפרים של הגויים, תעשיות וריחיים, שופכים שם יש, שזה תמיד היה ספירט כזה, כהול שהוא חמץ, ועושים אותו את הכהול, עושים אותו מחטא. נושא על זה הדרך, ויש בעיה הזאת של תערובת של חמץ. אומר, ונראה לי, הוא אומר, כתב לו לרבי יעקב מליסה, הוא הכותב, החבר, אומר, ונראה לי לחדש, שעד כאן לא אסרו חכמים, חמץ הפסח ומה שהוא, אלא כגון שנפל בתוך כדירה גדולה. אפילו שעכשיו הוא במשהו פי אלף ומיליון, אבל יכול להיות פעם אחרת שיהיה כדירה קטנה, וכל שאפשר שיגיע לידי נתינת טעם, אסרו חכמים אפילו במשהו. אבל בנהר או בים, שזה אף פעם לא יכול לבוא לידי נתינת טעם, בזה לא אמרו חכמים חמץ לפסח ומשהו. כן, זה חידוש גדול. כלומר, תלוי במקום, הכל לפי המקום והזמן. נכון שחמץ לפסח משהו. זה בדבר שאילו היה דבר מועט, היה נותן טעם. אז הגזרה משום נתינת טעם זה דאורייתא. אבל משהו זה דרבנן. אז לכן חכמים גזרו משהו, כיוון שיכול להיות שיגיע לידי נתינת טעם. אבל בנהר או בים, שזה אף פעם לא יכול להיות לידי נתינת טעם. זה מוקצה מן הדעת. לכן הוא אומר, בזה לא שייך לומר חמץ לפסח משהו. הוא אמר את זה כמשתפק, לא אמר את זה 100%. לרבי יעקב מליסה כתב לו את זה בוודאות. ואחר כך בתשובה שלו, אחרי שקיבל תשובה מרבי יעקב מליסה, אז הוא אומר, שמחתי שכבודו לא העיר לי כלום על החדוש שלי. כנראה שהדברים מוצאים חן בעיניו. כך הוא כותב בעצמו. אבל בכל זאת, הוא כותב את זה בפחד ובחלחלה. אומר, משתפנה מחבריי לומר מליטה חדתה. אני פוחד מהחברים שלי, חבריו גם כן היו גדולים, גדולי תורה. אני פוחד שאני אומר את החדוש הזה. וכן, עדיין הוא אומר את זה בפחד. טוב, הוא אמר את זה בפחד. אבל יש ספר יד יהודה שאמרתי לכם כבר. הוא גם כן מתיר את להשתמש בנהרות בימי הפסח. והוא אומר את זה בוודאות. הוא אומר את זה בהחלטיות. לדעתי זו סברה אמיתית, כך הוא אומר. שחכמים לא גזרו חמץ לפסח משהו, אלא כגון כדירות שיכול להיות פעם שיכול להיות נתיני טעם, גזרו שיהיה במשהו. השלישי גם כן שכותב את זה, ספר שערי דעה, גם כן אחד מהגאונים של אשכנזים, גם כן הוא גם כן הוא מדבר על מי בארות ונהרות, גם הוא מחדש את החדוש הזה. נמצא שלושה פוסקים שאומרים את הדברים האלה. נאמר שזה לא יצא מזה ספק, סוף סוף סברה כזאת אתה צריכה להיות מעוגנת בזה אחד מהראשונים, ראשונים כמלאכים יכולים להסתמך עליהם, אבל אחרונים שמוצאים, מחפשים טעמים כדי להקל על ישראל, הם צודקים, אבל סוף סוף זה לא כל כך, בפרט שהרב ספר יהושע כתב את זה כמו שעמדתי בפחד, משתפנה מחבריי. אז לכן נחשוב אותו שזה ספק. לא נאמר שזה שהטעם הזה הוא טעם ודאי שיכולים לסמוך עליו לבד. כשיש לנו עוד ספק שכבר הקדמתי, שעצם הדבר של חמץ הפסח ומה שהוא שנו במחלוקת, ודעת שאותו דרב החגאון ברבינו תם, רבי זרחי לוי בעל המאור וחכמי נרבונה, כולם סוברים שבטל ב-60, אז ספק ספקה שמהלכה כמו דעת כל הפוסקים האלה שאמרתי שבטל ב-60. זאת אומרת, לא הלכה ככה, זאת אומרת שבאמת רבו הפוסקים חוקים על זה, שמהלכה כשזה דבר שאף פעם לעבור לדין נתנה טעם, כמו נהרות, כמו ימים נהרות, וזה לא שייך לומר דין משהו. אז יש לנו כבר צירוף שכמו ספק ספקה לכולה, ולכן יכולים לסמוך להקל לזה. רק מה? יש עוד בעיה. הרמה בהגהה תחדת סימן תפסם מחזרים, שם הוא מדבר לגבי דגן שהיה בעלייה, חטים, שמו אותם בעלייה, כמו מחסנים עושים את העלייה. היה כל אדם ואדם, היה לו בית בעלייה אגבה. בעלייה משתמש בה כמו מחסן. שם אוצרות יין, אוצרות שמן, תפוחי אדמה, מה שיש לו, לוקחים בסקים. לא, כמו עכשיו, לוקחים קונים וכל, כמסכנים עניים, קונים קילו. קילו תעזוב נפשי לשאול. ולוקחים, שמים את זה למעלה, שים כל מיני סקים, ומשהו סקים, האדם והבהמה, שמים ככה הכל למעלה. וגם כן חטים, היו הם בעצמם טוחנים, יש להם ריחיים, כל אחד בבית שלו וטוחן. אז סקים של חטים, סקים של שעורים, כל שתיהם הכל למעלה. והנה פעם אחת, היה גשם שוטף, והמרזב לא היה בסדר, ודרך עליו מים, על החטים האלה. מותר לאכול מהחטים האלה בפסח? אבל כמובן ששאבו מים, הכניסו. כמו שיש בגמרא במסכת מסכים דף מ', היא ארבע דטבעה בחשתה, אסר רבן מוכרו אפילו למוכרו לישראל. זאת אומרת, ספינה הייתה עמוסה חטים, ועלה עליה נחשו של ים, היו גלים גבוהים, ושקעה מסכנה בתוך הים. עד שבאו אחרי יום יומיים, עד שהוציאו אותה, טוב, הוציאו אותה. בינתיים החטים שאבו מים, אז החמיצו. אסר רבה למכור אותם אפילו לגוי, גזרה שמעזוב למכור אותם לישראל, את החטים האלה. אלא מה יעשה? לשפוך את כל החטים האלה, הוא אומר, למכור אותם, ולמכור הרבה ביחד, למכור קילו. כאדם שהוא זקוק למשל הבית שלו לאכול, וזה לפני הפסח היה. יש לו זמן, יש לו 20 יום, 30 יום, אז הוא מוכר קילו, בטח הוא מחסל אותו, הוא לא עושה את זה בשביל למכור. מי קונה קילו חטים בשביל שימכור לאחרים, אף אחד לא עושה. אז באים מוכר אותו קילו, יגמור את זה תקף לפני הפסח. אבל למכור בבת אחת הרבה, אסור. גזרה שמיעזור למכור את זה לישראל, פני שזה חמץ. הרי מבואר, שחטים שנבללו במים, שהו במים, אז זה כבר נעשו חמץ, נעשו חמץ. עכשיו הדגן הזה שדלף עליו, כמו שאמרתי, מים, היה הרבה מים. אומר, הוא בא זה ורואה, חלק מהחטים תלחלחו מהמים, נעשו לחים. חלק חטים, רואה שכבר התייבשו. אז הוא לא יודע, אולי גם המים באו גם על הצד שקצת יבשים, או לא. יכול להיות פה לקחו הרבה מים, לקחו מעט מים, בעולם זה חמץ. אז כותב הרב שיש להתיר את אלה שהם לא מלוכלכות, להתיר אותם את החטים האלה בשום ספק ספקה. למה? ספק אחד, שמי לא בא עליהם מים בכלל. אם אתם מצאים למה שהיה עליהם מים, שמי לא החמיצו. כי יש פוסקים שאומרים שהסימן של החמוץ רק אם ראינו שהחטים נתבקעו, שאומרים לא, כיוון שנחו במים עליהם, אפילו לא נתמקעו, הלכה ככה, אפילו לא נתמקעו, וכיוון דמנחנה יחה, היו נחים, הספינה עם החתים היו שרויים במים הרבה זמן, אפילו שהחתים לא מבוקעים, זה ודא שהם חמץ. למה מנחנה יחה? מתי אומרים תבקעו או נתבקעו? כגון ששרה אותם מעט במים כדי לטחון אותם, אז לא משאים אותם הרבה זמן. אבל כאן שקעו הרבה זמן במים. לכן שזה באמת שאוסרים. לכן אומר, אבל סוף סוף זה לא יתם בידי מחלוקת. יש לנו מידה כאן מבוקעות. אז הוא עושה ספק ספקה. שמי לא בא עליהם מים. אתה מצליח אומר בא עליהם מים, שמי לא יחמיצו. כך עושה ספק ספקה. ואומר, ממשיך שם הרמה, אבל כל זה לגבי להשחותן ולטחון אותם, להשתמש בהם אחרי הפסח. אבל לאוכלן לפסח אסור. ולמה אני ספק ספקה? אפילו שיש ספק ספקה, לא מעיד לאכול אותם בפסח. מה לומדים פה בדברי הרמה? ספק ספקה יועיל רק להשחותן, שישחיל את החתים אחרי הפסח. אבל לאוכלן בפסח לא סומך על ספק ספקה. וכעכשיו מה עשינו אנחנו? באנו אמרנו שמותר לשתות את המים האלה של הכנרת, למה יש ספק ספקה? מה ספק ספקה? שמי בטל בשישים, הלכה כמה דאמר בטל בשישים. ושמי הלכה כמה דאמר, כשזה לא אף פעם לא יבוא לידי ניתנה טעם, מותר. אז מה הרווחנו? ספק ספקה, ספק ספקה לא מועיל בשביל לשתות בתוך הפסח. זה מועיל רק בשביל להשחותן. אז נשתה, טוב, נשתה את הכנרת, אנחנו חיימנו בעיר את הכנרת. אבל אנחנו מדברים לעניין לשתות מהמים האלה, לבשל מהם, לאכול מהם, ללוש מהם עשר, לעשות כל מה שצריך לעשות. אז איך מותר לעשות את הפסח או לא? כמה עשינו? באמת שדברי הרמה הם דחאורת אמוהים. מה הרמה מחמיר לנו? אנחנו יודעים, כל ספק ספקה, מתירים בכל העשורים. מה פתאום בא מחדש לנו חידושים, שבפסח צריכים להחמיר בחמץ, אפילו ספק ספקה לא מועיל. ומעשים בכל יום, בהרבה פוסקים אחרונים, מתירים בספק ספקה. אחד מהם רבי יונן אבון בספר חפה בכסף, ולא לא העיר מדברי הרמה הזה בכלל. כתב שם כמה מעשיות שבאו לידו, ועשה ספק ספקה והתיר. חפה בכסף זה רבו של הרב חידה. כותב הרב חידה, כשנפטר רבי יונן אבון, לא נשאר שום פוסק עוד בדורו. הוא היה גדול הפוסקים בדורו. כן? והוא כותב בפירוש מתירים על פי ספק ספקה. יש גם כספר שולחן גבוה. גם כותב בפירוש, כמה פעמים כותב. בשמה תפנו גימן, מביא כמה שאלות שבאו לידו, ותיל אותם בשום ספק ספקה, ותיל לאכול אותם בפסח. הרמה צריך להבין למצוא לו טעם. מה הטעם שהוא עושה? הגאון מבינה על המקום, שמה, מסמיר את דברי הרמה. הרמה כתב ביורי דעה, סימן קוף יהוד, למה הנה ספק ספקה בדבר שיש לו מתירים? דבר שיש לו מתירים, כלומר, דבר שאין לו שום דרך אחרת, אז עושים ספק ספקה מתירים. אבל דבר שיש לו מתירים, כיוון שהיום האסור מחר יהיה מותר, לא מתירים אפילו כשיש ספק ספקה. זה לא פלא, הנה גמרא גם כן מפורשת, יש לנו במסכת בצד אף דלת, אפילו שכל ספק דרבנן לכולה, אומר רב אשה, שמה הגמרא, בדבר שיש לו מתירים, אפילו ספקה דרבנן לחומרה. דוגמה למשל. ביצה שנולדה ביום טוב, זה דבר שיש לו מתירים. היום תהיה אסורה, מחר תהיה מותרת. אסור לאכול ביצה שנולדה ביום שבת או ביום טוב, אסור. כן, אלא מה? משל אם אתה לאחרי השבת או לאחר יום טוב, אתה לאכול אותה. הגמרא שמה אומרת, ביצה שספק נולדה ביום טוב, ספק נולדה מערב יום טוב. באה בחצי שעה לפני השקיעה, בדק את הלול שלו, לא מצא שם שום ביצה. מחר הבוקר בא, משקיעים, רואה שיש שם ביצה. לא יודע, אולי זה היה תקף אחרי שהוא הלך, ואחרי כמה דקות, הטילה ביצה. יכול להיות שהוא מערב יום טוב. ויכול להיות שלא, הטילה אותה היום, בבוקר. אם כן, זה ספק נודע מערב יום טוב, ספק נודע ביום טוב. זה ספק, ספק דרבנן לכולה. כל ביצה שנודע ביום טוב היא אסורה מדאורייתא, אסורה רק מדרבנן. אם כן, כבר שזה ספק דרבנן, צריך להיות לכולה. אבל שם יש ברייתא מפורשת, וספיקה אסורה, שאסור. שואל את הגמרא, למה היא אסור? יש לנו כלל, ספק דרבנן לכולם. ברב אשי הוא מתרץ, משום דאבי דבר שיש לו מתירים, ודבר שיש לו מתירים, אפילו ספיקה דרבנן לחומרה. כיוון שהביצה הזאת היום אסורה מחר תהיה מותרת, זה דבר שיש לו מתירים. ולכן אפילו שזה ספק דרבנן, הולכים להחמיר. אז עכשיו, זה לא פלא מה שכותב הרמ"א, לאסור אפילו, אפילו כשיש ספק ספקה, אוסר את זה באכילה בפסח. למה? פני שהוא שווה כדעת הרמב״ם. הרמב״ם כותב, למה חכמים החמירו ואמרו דבר שחמץ הפסח במה שהוא, בכל שהוא, בפני שזה דבר שיש למתירין. היום אסור החמץ הזה, בפסח אסור, אחרי הפסח מותר לאכול חמץ. אז זה נקשבו דבר שיש למתירין. זה הסבר מסביר הגאון בידה ומבינה בדעתו של הרמה. שלכן הקפיד והחמיר לרצור באכילה אפילו שיש ספק ספקה, מפני שזה נקש שמוע דבר שיש לו מטרין, והרמה לשתתה ששווה דבר שבספק ספקה לא מועיד דבר שיש לו מטרין, בדבר שיש לו מטרין לא מועיד ספק ספקה. זה התרוצה של הגאון מבינה. טוב, אפשר להתרס את זה על פי הדעה הרמה. בואו נראה, נבדוק מה דעתו של מרן. מרן מסכים לכלל שכותב הרמה ביורדי עסמה קופיוד, שדבר שיש לו מתאים לא מועיל בו ספק ספקה? הבא ונבדוק. לא, מרן לא מסכים לזה. הנה אנחנו רואים באור החיים סימן תו צדיק זין סעיף בית, יש שם מדין ספק מוכן אסור ביום טוב. מה זה ספק מוכן? כגון למשל, יום טוב מותר לשחוט ולאכול. אדם פרס רשתות במדבר, יש לו יער שלם, ותפס כמה צבעים או כמה עופות נפלו ברשתו. עכשיו בא ביום טוב, בודק, רואה שיש שם עוף ניצוד תפוס, לחוד בתוך הרשת שלו, או איזה צבי תפוס שם, והוא רוצה לקחת. באותו הזמן עדיין לא היה אלה שמקפידים, מה קוראים אותם? שמורות הטבע, הגנת הטבע, לא אין להם טבע ולא צבע ולא שום דבר. טוב, אז היו לוקחים, עכשיו נתפס הצבי בתוך הרשת שלו, או העוף, ורוצה לקחת ולשחוף אותו ביום טוב, רוצה לאכול אותו. אבל צריך כל דבר, צריך להכין אותו בעוד יום. אם היה בעוד יום ברשותו בתוך הרשת, אז זה מותר. אבל יכול להיות שלא צדה הרשת שלו, אלא דווקא באותו היום. ומאתמול עוד לא היה, זה לא נקשם עוד דבר שמותר. צריך להיות דבר שיהיה מוכן כדי שיוכל לשחוט אותו ביום טוב. אפילו אדם שיש לו תרנגולת מטלת ביצים ויחיד אותה כדי שיקח את הביצים, נהנה מהביצים שלה, כל יום לוקח בצד טרייה ברוך השם ושקוניה בדברו ושותה אותה, זה בריא לאדם. אתם אלה ששמים אותם בסיד ושתה אותם בסיד ועשית את השם בזבח, עושים כל מיני, לא כל הביצים טריות כמו טריות, כמו אלה שהם עבד עליהם קלח. וכן לכן הוא נהנה מזה, תשאל אותה לתמתם את זה. פתאום התחרט ביום טוב, בא לו אורחים וצריך לקחת את התרנגולת הזאת לשחוף אותה. אסור, צריך היה להכין אותה מאתמול. אם ידע שבוע אצל אורחים ואין לו משהו אחר, אז הוא אומר, טוב, אני מכין את התרנגולת הזאת, מחר אני שוחט אותה, בסדר. אבל כל עוד שלא הכין אותה, לא אמר ככה, סתמה היא אסורה. פתאום התחרט ביום טוב וצריך לשחוט אותה, לכן צריך לשחוט אותה. רופאה שרואה אותה לא כל כך מרגישה טוב, פוחד, ורואה עד שיבוא מוצאי שלה שלושה כוכבים כבר תוציא את הנפש שלה, רוצה להרוויח אותה, זה אסור. ולא הכנת אותה מת, אומר, אסור. רק כשהיא מוכנה, לא מטלת ביצים, כמו תרנגול זכר. אז הוא יודע שהוא מוכן כל רגע ורגע, מתי שיוצא לשחוט אותו. בכל אופן, זה צריך להיות דבר שהוא מוכן. וזה שאמרתי גם כן, גם לעניין אם צדה הרשת שלו צבי או עוף, אם היה מאתמול, זה נקרא שהוא מוכן, אבל אם צדה אותה רק ביום טוב, זה לא היה מוכן, היה כל הזמן, היה מסתובב ביער, ועכשיו אתה תפסת אותו. כי זה נקרא שהוא ספק מוכן. ספק מוכן, אסור ביום טוב. זה גמרא במסכת בצד דף כף ד', שם יש שם אריכות בזה. וגמרא פסק שאסור. טוב, אבל אחר כך ממשיך מרן. ספק מוכן מותר ביום טוב שני של גליות משום ספק ספק מה זה יום טוב שני של גליות? בחוץ לארץ עושים יומיים, אבל הם יודעים שרק יום אחד הוא אמת, יום השני זה רק המקוע עושים אותו מקוע ספקה די יומה. אולי חכמים עברו את החודש ונעשה 30 יום לא עושים ותשע יום, ולכן עושים שני יום טובים של גליות, אז יום שני הוא ספק. לכן כשיש דבר כזה למשל, אנחנו לא יודעים אם צדה את זה אתמול או צדה את זה היום, לא יודעים מתי צדה את הצבי הזה, זה נקרא שמו ספק מוכן, נכון? שמה צדה את זה אתמול ושמה היום חול, אז יום שני שגליות זה ספק חוד. יום ראשון הוא לא נקש שם ספק, הוא ודאי, אפילו בחוץ לארץ. פניש אפירוב הם יודעים, בקיאים בקבועה דירחה, יודעים שיום טוב ראשון הוא העקר. אבל יום טוב שני זה רק מדרבנן, כוח ספק. זה כמה שהוא ספק, אמרים ספק ספקה. שמהצבי הזה ניצוד כבר מתמוד של שום, כמה ימים, הוא לא עשה את הרשת ביום טוב, הוא רק שם אותה לפני יום טוב, לפני כניסת יום טוב. אז הוא לא בערב יום טוב כבר תפס את הצבי. אם אתם מצליחים לומר שלא, אלא היום, אולי היום זה ספק. היום, מי אמר לך שהיום יום טוב? היום חול. אם זה חול, אז זה מותר להשתמש בו. כן, לכן מותר מכוח ספק ספקה. והרי זה דבר שיש לו מתירים, היום אסור, מחל חול לכל הדעות, מותר לאכול אותו. כי זה דבר שיש לו מתירים. דבר שיש לו מתירים, באמת למה אסרנו ספק מוכן ביום טוב? הלוא כל ההכנה הזאת היא רק מדרבנן. למה ספק מוכן אסור ביום טוב? בפני שזה דבר שיש לו מתירים. היום אסור, מחר יהיה מותר. אז מה למדנו מכאן? ספק ספקה מועיל אפילו בדבר שיש לו מתירים. זה נוגד למה שכותב הרמ"א. באמת שלא צריכים לחפש לנו מקומות. שם בסימן קי"ו בבית יוסף כתב מרן בשם הרשב"א שדבר שיש לו מתירים גם כן מותר בספק ספקה. כך מפורש באמת ברשב"א בתורת הבית, כתב בספר עבודת הקודש. לכן למעשה באמת דבר שיש לו מתירים מותר לגמרי אפילו באכילה. אז התירוץ הזה גם כן מה שכותב הגאון מווילנה דעת הרמה, מסביר דעת הרמה למה עשו ספק ספקה באכילה בפסח מפני דבר שיש לו מתירים. קודם כל מרן לא מודד הדבר הזה. שנית, אפילו הרמה עצמו זה עדיין לא מוסבר. למה? אנחנו נראה, נכון שהרמב"ם כותב שחמץ בפסח אסור במשהו מפני דבר שיש לו מתירים, אבל כל הפוסקים חולקים עליו, אומרים הטעם הוא רק מפני חומרת החמץ, מפני שהתורה החמירה בחמץ, בל יראה ובל ימצא וכרת ואסור בהנאה. לכן באו חכמים והחמירו גם כי הם שום חומרת החמץ, אבל לא בטעם דבר שיש לו מתירים. ומה נפקא מינה? אם חמץ בפסח אסור מטעם דבר שיש לו מתירים או מטעם חומרה של חמץ, נפקא מינה לגבי ערב פסח, משעת איסורו של החמץ מהצהריים ומעלה אסור מדאורייתא. לדעת הרמאים יש בזה לאו, יש בזה מחלוקת בגמרא בפסחים כ"ח רבי יהודה ורבי שמעון. רבי יהודה אומר לא תאכל עליו חמץ, כמה פעמים כתוב בתורה בשביל להגיד לי שגם לפני זמנו, מה זה לפני זמנו? לפני פסח מהצהריים ומעלה אסור. לא תאכל עליו חמץ, מה זה על מי עליו? עליו עד זמן שחיטת הפסח. כמו שכתוב, לא תשחט על חמץ דם זבחי. כשהגיע הזמן של קורבן פסח, לנו ערב פסח בחצות, הרי כתוב שחטו אותו כל כך בין הארבעים. משש ומחצה, שש שעות ומחצה, כלומר חצי היום כבר מזמן שחיטת הפסח. מאותו הזמן ואילך לא תאכל עליו חמץ, אסור לך לאכול חמץ, לאו מן התורה. זה שיטת רבי יהודה. רבי שמעון חולק, אומר לא, מה שעשו מהצהריים ומעלה זה מקום שכתוב תשמיטו שעור בבתיכם, אבל אין בזה לאו מן התורה. הכוונה אם לוקח עליו או לא לוקח עליו. הרמ"א פסק רבי יהודה כפי שיש לנו כלל במסכת ערבים מלבד, כל מקום של רבי יהודה ורבי שמעון חולקים הרחק רבי יהודה. לכן פסק הרמב"ם מי שאוכל חמץ בערב פסח אחר חצות חיה מלכות מן התורה. אם אכל כזית חיה מלכות מן התורה. יש פוסקים שחולקים, שנוי במחלוקת, אבל לכל הדעות אסור מדאורייתא, לכל הדעות, חוץ מסברה אחת מזכייה לוי בעל המאור שכתב איזה סברה תמוהה וכולם חלקו עליו. בכל אופן, מהצהריים ומעלה אנחנו אומרים שיעשו מהתורה. עכשיו, כשקרה שהתערב חמץ בערב פסח בתוך תבשיל, נגיד למשל בשנו תרנגולת, פשנו תרנגולת בערב פסח והיה בה חיטה ולא ראינו אותה, הייתה בתוך הזפת, בתוך הקורקיבן, תמיד התרנגולת מחטטת, מנקרת בספוט וזה, מצאה חיטה, בלעה אותה ואנחנו לא ראינו אותה בשעת שטיפה וככה, בשעת הבישול ראינו שיש שם חיטה. אם כן, וזה בערב פסח אחרי זמן איסורו של החמץ, החיטה הזאת אם היא מבוקעת אז אסור כל התבשיל. למה? הבקוע סימה של חמוץ, זה חמץ, אז עשו כל התבשיל. אלא אם כן יש 60 פעם, באמת, אם זה חיטה, לא יהיה 60 פעם בתרנגולת, במרק וכל זה, לא יהיה 60 פעם, סתם מה מדבר יש 60 פעם. אבל מה הדין? אנחנו רוצים לאכול את התבשיל הזה בשל אותו בשביל כבוד פסח, רוצים לאכול אותו בלילה, מותר לאכול אותו או אסור? ותחת אתה תקח אותה, תשרוף אותה, מה תעשה לך החטפה הזאת? אתה תבשיל, תאכל אותו בערב פסח, מה יש? אפילו רוצה לחמם, לא רוצה לאכול אותו קר, רוצה לאכול לבשל אותו, לחמם אותו עוד ולאכול אותו בערב פסח, מותר לך תעלה, מה יש? אין חוזה בניעור, לא אמרנו אין חוזה בניעור? 60 פעם יש, בערב פסח בטל ב-60, כמו כל האסורים. זה לא כמו בתוך הפסח עצמו שצריך שאפלו בערב לבטין, זה בערב פסח. למה? מה הפעם שמותר? מפני שבערב פסח עדיין לא הגיע חומרה של החמץ. חומש של החמץ של קראת אין בערב פסח. כי היא כל אוכל מחמצת, ונחרטה הנפש היא מעדת ישראל מיום הראשון עד יום השביעי. מה פירוש הפסוקים בשם השביעי? כלומר, נכון שעשיתי לך פעם אחרת שתאכל חמץ מערב פסח בצהריים ומעלה, אבל זה לא חייב כרת. זה מספיק לו עולב, מספיק לו מרקות, מספיק מכת מרדות מספיק, אבל לא לעניין שיש בזה כרת. כרת אין. גם בלי ראה בלי ימצא כתוב, ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים. שבעת ימים. בערב פסח אין לו יראה ולא ימצא. רק יש תשביטו שאור בתכם, אבל אין לו יראה ולא ימצא. אז החומרה של החמץ, העוקס הזה של החומרה, נטל. אין כבר, לא כרת, אין לו רעב ולא יימצא, לכן בערב פסח, אם בשלנו את התרנגולת הזו, מותר, ואתם ב-60, כמו כל העשורים כולם. זה למי, זה למי שאומר שהטעם שחמץ הפסח ומה שהוא, זה פני חומרה של החמץ. אבל לפי דעתו של הרמב״ם, שזה מטעם, שזה דבר שיש לו מתירים, בפסח אסור, אחרי הפסח יהיה מותר. זה דבר שיש לו מתירים, אז גם בערב פסח זה דבר שזה אסור. כך כותב הרב המגיד משנה בדעתו של הרמב״ם. של הרמב״ם אין הפרש, בין אם זה בערב פסח, בין אם זה בפסח עצמו. לפי דעת התוספות שהם סוברים שמשום חומרה של חמץ, אז הם מתירים בערב פסח, כך באמת פוסקים בפירוש התוספות, בעמוד הזרס ומחווה בעמוד ב', ומרן פסק את דבריהם. אז מה למדנו מכאן? שמרן לא חושש את ספרת הרמב״ם שעומד דבר שיש לו מתירינו. אם יהיה דבר שיש לו מתירינו, למה התיר בערב פסח? והרמב״ם עצמו שתק לו למרן. לא הסיג עליו, לא אמר לו, לא, אני סובר שכמו דעת הרמב״ם זה צריך לאסור אפילו בערב פסח. לא, שתקנו למרן. משמע, שהרמב״ם מסכים לדעת מרן, שחמץ לא נקשר שום דבר שיש לו מתירים. אז למה יאסור ספק ספק באכילה? מה שכותב הגאון מווילנה, זה תמוה. הנה הרמב״ם עצמו יחיה שהוא לא סובר את מה שיש לו מתירים. שנית, הרמב״ם כותב במפורש, ביורד העצמה ק"ב, וגם בספרו תורת חטאת, סימן עין דלת, הוא כותב בפירוש, הוא אומר שלא שייך דין דבר שיש לו מתירים, זה המקור של הסברה הזאת במורדכי, פרק כל שעה, לא אומרים דבר שיש לו מתירים, רק דבר שנעשה מותר לצמיתות, לעוד מעט, בהחלט, כגון ביצה נודע ביום טוב, אחרי יום טוב, מותרת. יבוא אחר כך עוד יום טוב אחר, תהיה עוד פעם אסורה, לא חס ושלום, כלומר מותרת מהיום הזה והלאה לדורותיכם. אבל חמץ הפסח, נכון שאחרי הפסח מותר, אבל כשיבוא עוד פעם פסח, עוד פעם יהיה אסור. אז זה דבר שעוזר ומתחדש עוד פעם אסורו, לא שייך בזה דין דבר שיש לו מתירים. זה חידוש שאומר המורדכי, ומעתיק אותו הרמה. הנה שהוא סובר, שחמץ הפסח לא נקשמו דבר שיש לו מתירים. אז ההסבר שכותב הגאון מווילנה כמעט נפל. צריך רק לומר כך, שכוונתו, מכיוון שאפשר להשהות את החטאים האלה אחרי הפסח, לכן מלכתחילה לא יאכל אותם, חושש לאותו מדי אמר. לא שהוא סובר כמוהו, לא עולם הוא סובר שזה מותר, בסדר דין זה מותר. אבל סוף סוף, מכיוון שזה חטאים בעלמא, תשאיר אותם, מה אכפת לך? תחפש לך חטאים אחרים, ואת אלה תשאיר אותם אחרי הפסח. זאת אומרת דרך חומרה בעלמא, לא דרך דין. כך אפשר להסביר דברי הגאון מווילנה, אחרת לא מובן, כי אנחנו רואים שהרמב״ם לא אומר כך. סוף סוף הרמב״ם, מה שכותב בדבר הזה להחמיר, מפורש בבית יוסף שמה להקל. מה שכותב בעניין החטים שהיה נפל עליהם דלף, שהיו בעלייה ונפל עליהם דלף, ספק ספק כך, מה יש לו השאלה הזאת מרן בשם תשובת הרשב"א. וכותב הרשב"א, מותר לאכול אותם בפסח. כותב את זה מפורש. אז זה בניגוד למה שכותב הרמה. אנחנו הספרדים דנו, ודאי שלא חושבים דברי הרמה. אבל גם בסברת הרמה חייבים אנחנו למצוא היתר של ים כנרת, בטעם ספק ספק שאמרתי גם לאשכנזים, מה נגיד הספרדים אשתו ים כנרת, האשכנזים ילך יגרו יעפו שלהם מים הערים, זה לא יותר. איך אוכלים לעשו דבר כזה? הנה הדבר פרטי של כדרה שזה טוב, ספרדי כך אשכנזי כך, אבל פה זה דבר ציבורי כללי עולמי. איך אפשר לעשות שהאשכנזים יהיה להם אסור יד כנרת ולנו יהיה מותר? אלא צריך לחפש דרך שגם האשכנזי יהיה מותר, אפילו שהם הולכים תמיד ביד הרמה. יש סברה כך, הפוסקים אומרים כלל, זה שאנחנו אומרים ספק דרבנן לכולה בכל האסורים, חוץ מדבר שיש לו מתירים, דבר שיש לו מתירים ספק דרבנן לחומרה. יש כמה דברים שפסק מרן וגם הרמה בסערכות יום טוב פסקו, כדעתם מכינים בגמרה, יש מחלוקת בגמרה, ואמרו ספק דרבנן לכולה, פסקו להקל. אז מקשה פירי חדש בסימן תפסיד דגזיים, למה פסקו להקל? הרי ספק דרבנן לחומרה בדבר שיש לו מתירים. הוא אומר זה דווקא בספק, יש הפרש בין ספק במציאות ובין ספקה דדינה או ספק בפלוקתא דרבתא. דבר שהוא ספק במציאות מחמירים בו יותר, דבר ששמו מחלוקת שפלוקתא דרבתא או ספק בדין, בזה אפילו בדבר שיש לו מתירים ספק דרבנן לכולם. זה כותב הכלל הזה, כותב אותו הפרי חדש, כך כותב גם שעגת אריה, כך כותב רבי עקיבא איגר, כך כותב בספר מצפה איתן ועוד כמה אחרונים. עכשיו פה הרמה מדבר בספק ספקה של מציאות, ספק נשפח על המים על הצד השני, ספק לא נשפח, אין את הזמן נשפח שמי לא החמיץ, כל הספקות האלה הם ספק של מציאות. אבל הספקות שלנו שאנחנו מדברים עליהם הם ספק ופלוקתא דרבתא. שמי הלכה כמו השאלתות וסיעתו שסוברים שחמץ הפסח בטל בשישים, שמי הלכה לא כך, בספק פלוקתא דרבתא מועיד ספק ספקה אפילו בדבר שיש לו מתירים ואפילו קרינים של חמץ. לכן זה החלוק שיש בדבר, הרמה שיחמיר יחמיר בספק של מציאות, ואילו אנחנו מדברים בספק של פלוקתא דרבתא ספקה דדינה, אנחנו מספקים בדין שמי הלכה שישים, שמי הלכה משהו, אם אתה מצא מה הלכה כמדאמר משהו, שמי דבר שאף פעם לא יבוא לידי נתנת טעם, שמי הלכה כאותם שאומרים שמדבר שלא יבוא אף פעם לידי נתנת טעם, ספר יהושע, יד יהודה ושערי דעה, תזכרו את השמות שלהם, מחר אני אשאל אתכם. וכעקר כמו שאמרנו, לכן כשיש כל הצירופים האלה יש מקום להתיר אפילו לפי דעתו של הרמה, וגם האשכנזים יכולים לשתות ממי הכנרת, לא נשתה מבאר, לא נוטה ימין ושמאל, מותרים לקחת ממי הכנרת ומחן כתף הכנרת קדמה, אז מותר לקחת אותם ולהשתמש בהם בתוך ימי הפסח ולא עושים אותם משום משהו. מחנה מהקשר מנסה לחבור לכל תתראית בריא את המשה שני אמר אדום חפש מה עצותו.